דבר אדוני אשר היה אל מיכה המורשתי. בימי יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה אשר חזה על שומרון מירושלים. שימו עמים כולם, תקשיבי ארץ ומלואה. ויהיה אדוני אלוהים בכם לעד, אדוני מיכל קודשו. כי הנה אדוני יוצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ. ונמס וערים תחתיו והעמקים התבקעו כדונה מפני האש כמים מוגרים במורד. מפשע יעקב כל זאת ובחטות בית ישראל, מפשע יעקב ולא שומרון ומבמות יהודה ולא ירושלים. ושמתי שומרון לאי השדה ולמטעי חרם והגרתי לגי אבניה ויסודי הגלה. וכל פסיליה יוקטו וכל אתנניה יישרפו באש, וכל הצבי אשים שממה. כי מאתנן זונה כי בצה ואת אתנן זונה ישובו. הזאת הספדה והבילה אליך שולל וערום. אעשה מספד קטנים ועבל כבנות יענה. כי אנו שם הקוטע, כי ועד יהודה, נגע עד שער עמי עד ירושלים. מגעת אל תגידו בכל תבכו, ובית לעפרה, עפר התפלשי. עברי לכם יושבת שפיר, עריה בושת. לא יצא יושבת צענן, מספד בית האצל, לקח מכם עמדתו. כי חלה לטוב יושבת מרות, כי ירד רע מאת אדוני לשער ירושלים. רתום המרכבה לרכת, יושבת לחיש. שית חטאתי לבת ציון כבח נמצאו פשעי ישראל. לכן תתני שילוחים על מורשת גת, בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל, עוד היורש אבי לך יושבת מרשה, עד אדולם יבוא כבוד ישראל, כורחי וגוזי על בני תענוגייך. הרחי וכורחתך כנשר כי גלו ממך. מיכה הנביא, נבא בימי מלכי יהודה, יותם אחז יחזקיה, ובכל זאת כתוב שהוא חזה על שומרון ירושלים, למרות שהוא מתואר פה כשייך בצורה מובהקת למלכי יהודה. הוא מתנבא גם על אנשי שומרון. קודם כל זה מעיד על כך שהוא בא משבט יהודה, מורשתי לכאורה זה מרשה שהיא עיר בשפלת יהודה, או לפחות, זה המצודות, או לכל הפחות, זה בא לומר שעיקר הנבואות שלו ליהודה. למרות שבפסוקים כתוב לשומרון לירושלים, כנראה אומר על שך, עיקר הנבואות הם כלפי ירושלים. התקופה היא תקופה מורכבת, יותם היה מלך צדיק, אבל אחז היה מהמלכים היותר רשעים, בתקופת של מלכי יהודה, הביא לפה הרבה עבודה לירושלים עבודה זרה, ומנע את התפתחות התורה, וגם היו צרות קשות בימיו, היה מלחמות קשות בין אחז לבין מלכי ישראל, ומצד שני חזקיה זו תקופה מלבבת מאוד, אנחנו רואים שמיכה הוא די מקביל לתקופת ישעיהו, עובד במקביל לישעיהו, גם ישעיהו הנביא, הוא חוזה על ירושלים, וגם הוא נמצא בדיוק בזמן הזה, הוא מתחיל טיפה בזמנו, הוא זיהה יותם אחז יחזקיה, זו אותה תקופה פחות או יותר, ואכן המדרש שמתאר את הקדשתו של ישעיה לנביא, מתאר שהקדוש ברוך הוא מתגלה לישעיהו, הוא אומר לו, מי מוכן להיות שליח לעם ישראל, להוכיח אותם, אז אומר ישעיה, אני מוכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא תיזהר, שלחתי את עמוס וקראו לו פסילוס, זאת אומרת לא יודע לדבר, היה עמוס בלשונו. שלחתי את מיכה והיו מקים אותו. כן, מיכה היו מקים אותו. אומר ישעיהו, אף על פי כן אני רוצה להישלח והלוואי שאני אהיה ראוי להישלח לעם ישראל. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בתקופה שווה ויהיו גם נבואות ממש חופפות. יהיו נבואות במיכה, שהם אחד לאחד נבואות בישעיהו, ממש אותה תקופה, אותה התמודדות. כן. לכאורה דווקא
הנבואה הזאת מוכיחה שמיכה ועמוס היו לפניו.
קצת, כן, לכן אמרתי, מצד אחד הוא לפניו, לפי המדרש. מצד שני פה רואים שהוא רק בימי יותם, הוא ישעיהו קצת תקדים. יש פה איזו שאלה, נכון. אבל הם באותה תקופה. כן, חזל, עדיין רואים אותם באותה. באותה תקופה. הביטוי שמופיע כאן בתור כותרת לכל הנבואה של מחד, שימו עמים כולם. זה הכותרת של הנבואה. אז אפשר לפרש שימו עמים כולם, כל האנושות. למרות שרגע לפני כן אמרנו שנבואת מיכה זה רק על שמון וירושלים. אז מה זה שימו עמים? אתה מדבר על שמון וירושלים, מה אתה פונה עכשיו לכל העמים? אז היו כאלה שפרשו בגלל זה, שעמים הכוונה שבטים. שימו עמים הכוונה כל השבטים. ככה זה כיוון של הרד"ק והמלבים. אבל אלשיך אומר, כן, שימו עמים כולם הכוונה, כי ירושלים זה מרכז העולם. ירושלים זה הקיום של כל המציאות כולה. ומה שירושלים קורה אצלה, זה נפקמינה לכל העמים. גם רבי משה דוד ולי, כיוון דומה מאוד. זאת אומרת, שימו עמים כפשוטו. שימו כל העמים, שימו כולם. הביטוי הזה שימו עמים כולם הדליק את כל המפרשים נורית אדומה, כי הביטוי הזה מופיע בעוד מקום אחד בתנ"ך. שימו עמים כולם מופיע בעוד מקום בספר מלכים א'. למדנו את זה לפני הרבה זמן. ספר מלכים א', פרק כף. כף ג' כף ב', סליחה. פרק כף ב', יהושפט ואחאב יוצאים לקרב נגד ארם. זה הרבה לפני התקופה שלנו. אנחנו נמצאים בתקופת יותם, והרבה הרבה לפני זה תקופת יהושפט. יוצאים יהושפט ואחאב למלחמה נגד ארם, ורגע לפני שיוצאים לקרב, יהושפט מבקש לדרוש בנביאים. הוא מביא 400 נביאים, כולם אומרים, אתה תצליח וכולי וכולי, אומר יהושפט, הבנתי, אני רוצה נביא אמיתי להשם, אומר מלך ישראל אחאב, יש נביא, אבל אני שונא אותו. שונא אותו כי הוא תמיד מדבר דברים מעצבנים ורעים. מי זה הנביא? מיכיהו בן נמלה, זה השם שלו, מיכיהו. אומר יהושפט, למה? תביא, אני רוצה לשמוע אותו. ואז הוא מדבר מיכיהו בן נמלה, ואומר את האמת, ושעם ישראל הולך לסבול בקרב הזה, ודברים מאוד מאוד קשים. ואחיו הולך למות בקרב הקרוב, ועם ישראל הולך להתפזר, נבואה קשה. ומה עם כל הנביאים שאומרים אחרת, שנצליח במלחמה? זה רוח שקר שבא ממרומים בפי הנביאים. היה ממרומים. פסוק כף דלת בפרק כף בית, במלאכים א', ויגש צדקיהו בן כנענה, ראש נביאי השקר, ויקה את מיכיהו על הלכת. יש פה עוד פעם מיכיהו שמקים אותו על הלכת. הוא אומר, איזה אירוע ברוך השם, מה אתה, מי, מה אתה מעליל על הלילות? אומר לו מיכיהו, אתה תראה מה הולך לקרות. ויאמר מלך ישראל, פסוק כ"ו, קח את מיכיהו, קחו אותו מפה, שימו אותו בכלא, בבית הכלא. כה אמר המלך, שימו את זה בית הכלא, עד בואי בשלום. פסוק כ"ח, ויאמר מיכיהו, אם שוב תשוב בשלום, אומר לאחאב, לא דיבר השם בי. ויאמר, שימו עמים כולם. הוא נגמר. הוא אומר שימו עמים כולם, זה לא פסוק פתיחה, פסוק סיומת, יותר לא שומעים אותו. שימו עמים כולם. מה זה שימו עמים כולם? לפי רוב המפרשים הכוונה, תקשיבו, תראו מה קורה כאן. תראו איזה עוול נעשה לי. כן, תראו איזה צער גדול, לא צודק, קרה לי פה. לוקחים אותי, שמים אותי בכלא, זה לא נכון. אני אמרתי את דברי השם, המצודות לשיטתו גם כמו הרד"ק פה, שימועמים כל השבטים. אתה פונה לכל השבטים, תקשיבו כולם, אתם תראו מה קורה. יש פה יותר מדי נקודות דמיון. מיכה מיכיהו, את שניהם נותנים להם סתירות על הלכי, הביטוי הזה מאוד מיוחד, שימו עמים כולם שחוזר בשניהם. המפרשים, אז אבן עזר מיד אומר שזה לא יתאה אותך, שלא תחשוב שזה אותו בן אדם. כי זה כל כך דומה, כבר אתה עלול לחשוב, בוודאי זה לא אותו בן אדם, כי זה היה בזמן יושפט, והוא בתקופה אחרת, בזמן יותם. זה לא אותו דבר. זה לא יכול להיות דורות רבים ביניהם, אומר אבן עזרא. אבל גם הוא וגם הרד"ק בעצם שמים לב לעובדה שיש פה איזה דמיון מאוד מאוד מעניין. אומר הרד"ק, כך גם אמר מיכאיהו בן נמלה, שימוע מן כולם. אז זה מאוד מעניין שהשם דומה לשימוע מן כולם. יכול להיות שזה מעיד על מצוקה. זאת אומרת, יש מכנה משותף של שני אנשים אלו שמסתתר בשם שלהם, מיכה, שהם מוקים. זאת אומרת, הם אומרים את דבריהם, וזה מאוד מאוד לא נחמד לשמוע מה שהם אומרים. זה מאוד לא מקובל. מאוד נגד האופנה, נגד הזה, והם סובלים בגלל זה. הם סובלים על האמת שלהם. והם משלמים מחיר אישי, כואב, והם אומרים את האמת, אומרים, שימו עמים כולם, תקשיבו, יש לי מה להגיד, ולא אכפת לי. זאת אומרת, יש פה איזה קו שבא, אולי התנך בא למתוח, לאור דברי חזל שראינו מקודם, שבא למתוח, ואולי אפשר לחזק את האמירה, אנחנו עוסקים עכשיו ככה להתבונן מזה מיכה, אולי אפשר לחזק את ההתבונות על אותה מיכה, מאוד מקור נוסף בספר ירמיה. רשמתי לי את הפרק, עכשיו פתאום אני עוד ככה. פרק כ"ו. ירמיה נמצא גם בתקופה, עונה מאוחרת יותר, מאוד בולט אצלו שהוא נגד כולם, גם נגד נביאי שקר וגם נגד חלק מהמלכים, במצורה מאוד מובהקת נגד יהויקים. זמן יהויקים ממש יש עימות מאוד מאוד קשה, עסקנו בזה כשלמדנו על יהויקים. בראשית מלכות יהויקים ירמיה מדבר דברים מאוד קשים אל מול כולם. מול כל העם. ופסוק ח' ככלות ירמיה לדבר, תופסים אותו הכל הנביאים ואומרים, מות תמות, מה זה הדיבורים האלו? מדוע ניבאת בשם השם שהעיר תחרב? שומעים שרי יהודה, משפט מוות לאיש הזה, לירמיה, ניבא אל העיר כאשר שמעתם. אומר ירמיה, אתם, השם שלחני, מה אתם רוצים? השם שלחני לנבא על הבית הזאת, להילחם השם. אני בידכם, עשו לי כתוב וכישר ביניכם. תדעו, כי ממיתים אתם אותי, דם נקי אתם נותנים עליכם. זאת אומרת, אתם מרביצים לי, רוצים להרוג אותי, אתם לא עושים, אני אומר את דבר השם. באמת שלחני השם עליכם. ואז נוצר ויכוח כזה בתוך, מצליח ליצור איזה ויכוח פנימי. ואז אומרים חלק השרים, אין לאיש הזה מוות. נהיה ויכוח בין נביאי השקר לבין ראשי העם. אומרים ראשי העם, לא מגיע לו. מה אתה רוצה? הוא דיבר בשם השם. למה אתה הורג אותו? ויקומו זקני הארץ, ויאמרו, לפני כל הקהל, מיכה מורשתי. פרק כ"ו פסוק י"ח בירמיה. מיכה מורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה, והוא אמר אז אל כל עם יהודה, ציון שדה תחרש וירושלים אם תהיה, האמת אמיתו חזקיה מלך יהודה? הוא אמר דברים קשים אז, ולא הוגו אותו. למה עשו? עשו תשובה. ויחל את פני השם ויינחם. אז גם אנחנו נעשה תשובה. אנחנו רואים פה עוד מקום, שיש פה איזה אפיון של נביא, שאומר דברים מאוד קשים לעיכול. אומנם חלק מהאנשים כנראה קשה להם מדי, אבל בסוף חזקיה לוקח את הדברים ללב. אנחנו רואים פה השפעה של מיכה על חזקיה. וכאילו ירמיה מעורר תסיסה ואנשים נזכרים, כן? מיכה היה גם כזה, לא בקו, לא מה שמקובל, אמר דברים קשים, והנה גם אנחנו, הנה, גם ירמיה, אז מה? זה אומר דברים קשים, אז מה? זה סיבה להרביץ לו? סיבה לחזור בתשובה, סיבה להפיק לקחים. אז זה קצת על ה... אנחנו רואים ככה את המקומות שמיכה מופיע, מיכה, מיכיהו, הקושי הזה להגיד את הדברים האמיתיים, את הדברים הנוקבים. שימו עמים כולם, הקשיבי ארץ ומלואה, והיא השם אלוקים בכם לעד. כן? יש פה איזה סגנון של, כמו שמטרים במישהו, כמו שעושים התראה. זאת אומרת, יש לי פה עדים, אני מטרה בפניך בפני עדים. זה סגנון התראתי כזה. כן, השם הוא עד שאני אמרתי דברים נוקבים, דברים קשים. רבי ינזרה, השם לעד שהזהרתי אתכם והודעתי אתכם. אני לא הולך להגיד דברים קלים, אני הולך להטרות בכם, גם עם הרקרה, הקדוש ברוך הוא מטרה ומעיד בכם. כן, הקדוש ברוך הוא יוצא מאכל קודשו, רגע לפני, ככה חלק מהפרשים מסבירים, כי הנה השם יוצא ממקומו, הכוונה עוד רגע השם יוצא ממקומו, ורגע לפני שהוא יוצא ממקומו, אני הולך להגיד לכם, תתעוררו בזמן, מלבים, אני מטרה בכם בעודו באכל, טרם יצא ממקומו לשפוט בארץ. תתעוררו רגע אחד. מה זה יוצא ממקומו? אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא רחמים לכיסא דין. אנחנו עכשיו רגע לפני המעבר, שבמאמר מאוד קשה, מכיסא רחמים לדין. השם, י' כבר כזה רחמים, יוצא ממקומו, עוזב את מידת הרחמים, ויורד, יש פה איזה ירידה לדין, דרך, דריכה, על במותי ארץ. הולכת להיות פה הופעה של דין, תתעוררו בזמן לפני שהמעבר הזה הולך להתרחש. על מה הדין? כן, איפה, מי בעיקר צריך לתת, לשים לב למעבר הזה מרחמים לדין? פסוק ד', ונמסו הערים תחתיו, והעמקים התבקעו כדונה בפני האש, כמים מוגרים במורד. דרך על במותי הארץ, רש"י אומר, הרמים וגסי הרוח. זאת אומרת, העיקר הנושא פה זה השפלת הגאווה. גם במצודות, נמסו הערים, משל על השפלת השרים. כן, זאת אומרת שהגאווה האנושית צריכה להנמיך את עצמה, ועל זה זה קשה. כלומר, לאנשים שרים, לאנשים בעלי שררה, מעמד, תפסיק להתגאות, זה קשה מאוד. העמקים התבקעו, גם הציבור הרחב ייפגע, כדונג מפני האש, כמים המוגרים במורד. זאת אומרת שהולך להיות פה שיטפון, משל אומר הרלב"ם, לחורבן הארץ, או לפי חלק מהמפרשים, בעצם משל למלחמה שהייתה בזמן חזקיה, אחז חזקיה, וזה אשור, שהולכים להגיע לכאן, וגם בישעיה יש משלים כאלה שאחוז אשור באים, זה שיטפון אדיר שהולך לשטוף פה את הארץ. אולי יש פה פגיעה כללית בכל העולם. בפשע יעקב כל זאת, ובחטות בית ישראל, מי פשע יעקב ולא שומרון, מי במות יהודה ולא ירושלים. אז יש פה שתי כתובות, ירושלים ושומרון. מי פשע יעקב, לפי המצודות, מי הסיבה לכל הפשיעה של יעקב, מי גרם את כל ההידרדרות, שומרון, מלכות שומרון, הם התחילו עם עבודה זרה, הם הדיחו הרשעים. ומי במות יהודה, מי גרם לכך שיהיו במות גם ביהודה, ירושלים. זאת אומרת, לפי המצודות, עיר הבירה השמה. עיר הבירה של ישראל ועיר הבירה של יהודה, זה המקום המרכזי, עיר הבירה, גם ברדק, ראש הממלכה, שם השם. שוב, הנושא הוא ההנהגה. העיר הבירה, המקום ההנהגה, אתם אשמים, המנהיגים אשמים, אתם צריכים לעשות תשובה, אתם צריכים להתעורר. לפי המלביים, יש פה דיוק בהבדל בכל זאת בין ישראל לבין יהודה, שישראל, שומרון, הם פשעו. פשיעה זה מרד. בית יהודה, כתוב על יהודה, הוא לא פושע. רוצה לומר שזה לא פושע, אלא זה במות. מה זה במות? הם לא עובדים עבודה זרה ממש, אבל הם עוד העם מזבחים בבמות. זה פגם בעבודת השם, זה לא מרד, הם עדיין מקריבים לקדוש ברוך הוא, אבל זה חטא, זה דבר שהוא לא ראוי לפי ההלכה. אז זה הבדל קצת דק בין שניהם. ושמתי שומרון לאי השדה, למטעי חרם, והגרתי לגיא הבנה ביסודי העגלה. יש פה עכשיו שלושה פסוקים על שומרון. רק בפסוק ת' יהיה משהו שנוגע לירושלים, אבל לכאורה יש מעט, הרבה פחות ביטויים חריפים על ירושלים. יהיה קצת בפסוק י"ב, שער ירושלים פעמיים, אבל הביטויים היותר קשים מתייחסים לשומרון, כי באמת, אומר הרד"ק, כשמלך אשור מגיע, מי שבעיקר סובל, זה מלכות ישראל, מלך אשור מחריב את שומרון, וזה בעצם מה שמתואר כאן, חורבן מלכות ישראל על ידי מלכי אשור. עושים שומרון לאי השדה, אי השדה זה טילים, או חלק מפרשים חפירות, למטעי חרם, במקום בתים יהיו רק מטעים, זאת אומרת רק אדמה, ככה לפי הרד"ק, אבן עזרא, מקום לא מיושב, והגרתי לגיא אבניה ויסודיה אגלה. הכל נופל, מי שיבוא לנטוע את הכרמים, יסכל את האבנים, זאת אומרת לא יישאר דבר. כן, לא יישאר אבן, לא תישאר שום שריות, שום שרידים מכל מה שהם, מכל היסודות של שומרון. זאת אומרת, התמוטטות כללית של כל, של כל מלכות ישראל, איבדה את זכות הקיום שלה. למה? בגלל עבודה זרה. פסילה יוקטו, ואת נניה ישרפו באש, הצביה עשים שממה. הפסילים ישברו את נן. זה הקורבנות שנתנו לעבודה זרה, כל מיני דברים שכיבדו את העבודה זרה, לשון זנות, וכל הצביע עשים שממה, הצביע, לפי המצוידות, בתי העבודה זרה, או הפסלים. למה? כי מאתנן זונה קיבצה ועד אתנן זונה ישובו. לפי המלביים, הכוונה, שמתנן זונה קיבץ, הכוונה שומרון, מלכות ישראל, כל התפיסה שלהם הייתה שעבודה זרה היא נותנת את ההצלחה. אז הם משם כל ההצלחה, משם כל הברכה. אז לכן, כיוון שזה בא מתרבות זרה, אתם שואבים את כל ההצלחה הלאומית מהישענות על תרבות זרה,
אז צריך להחזיר לתרבות הזרה את שההצלחה שזה שלהם בעצם. הם המקורות של התרבות. אז ניתן לאשור. נחזיר, ניתן להם את כל, את כל ההצלחה הכלכלית. כי הרי הם אומרים בעצם, אתם אומרים שכל ההצלחה שלנו באה כשזנחנו את הזהות שלנו הישראלית וינקנו ממקורות זרים. אז כל הזכויות שמורות להם. אז ניתן להם חזרה. זה שלהם. כך מחדד המלבים. כל זה בעצם תיאור של שלל, כן, כל מה ששומרון אוספים, כל מה שהם התפתחו, הכל הולך להיות לטובת מלך אשור. על זאת אספדה ואלילה, אליחה, שולל וערום. כן, על זה הנביא בוכה, הכל יורד לטמיון, אליחה שולל, שולל לפי רוב המפרשים, אני הולך להשתגע. משהו קורע את ליבי, אני משתגע מרוב צער. משוגע מטורף מדעתו, הולך שולל. ערום, כאילו בלי בגדים, זה כאילו כאב נוראי, צער נוראי, שיתוק, כאב עצום. מה שהולך לקרות שם, כי בא... אעשה מספד קטנים, יללות, כאלה כמו שקטנים יללים, אבל כבנות יענה. בנות יענה, כנראה גם חיות שעופות כאלו, שכנראה גם משמיעות כל מיני קולות, אני לא יודע על איזה בת יענה משמיע קולות, איזה ציפור כזאת, אבל כנראה שהיא גם משמיעה הרבה קולות. אולי זה ציפור אחרת, אנחנו... כן, יכול להיות. אבל פה אני מבין שזה עניינים של יללה, אבל אולי יכול להיות. כי אנושה מכותה, היא הולך לקבות מכות מאוד קשות, כי באה עד יהודה, נגעת שער עד ירושלים. המכה תהיה בשומרון, זה מלכות אשור, הולך לגאול את עשרת השבטים, הוא יגיע עד שער עמי, עד ירושלים. מאוד מדויק. הוא לא יכבוש את ירושלים. כמו שאנחנו יודעים שבזמן חזקיה, ירושלים ניצנה. המלך אשור הצליח להקות חלקים מיהודה. בעד יהודה. כן, אנחנו רואים בנבואה שהוא הצליח. בהמשך אנחנו נראה. אבל מיכה מדייק מאוד. עד שער ירושלים, ירושלים עצמה, יכולה, יש לה תקווה. יכולה להינצל. החטא שלה פחות חמור. אפשר להציל. כל הזה עד עכשיו פירשנו לפי חלק מהפרשים, לפי הרד"ק בעיקר, שפה מדובר על המכה שהיא באה מאשור. אבל, והיא הולכת להגיע עד כמעט ירושלים. אבל המלבי מפרש שאנושה מכותיה, הכוונה, אנושות המכות ששומרון תקה את יהודה. לא אנושה מכותה של שומרון מאשור, לאנושות המכות ששומרון יקו את יהודה. בתקופת אחז, בימי אחז, מתואר בדברי הימים, תיאור מאוד מאוד קשה, פקח בן רמליה, מלך ישראל, יוצא לקרב נגד אחז, מלך יהודה, בעזרת צבאות ארם, והוא מכה 120 אלף חיילים משבט יהודה ביום אחד. וזה גרם לכך שגם הפלישתים הצליחו לעשות שמות ביהודה, כי הצבא של יהודה התמוטט, אז לא היה מי שיגן. כל זה תיאורים מאוד מאוד קשים שהיו בזמן אחז, ואז לפי המלבים מה שמתואר כאן זה מה הולך לקרות ליהודה משומרון. גם כאן כל יהודה הולך לסבול סבל מאוד מאוד גדול. גם אדום וגם הפלישתים הולכים, אמנם לא יכבשו את ירושלים, כמו שישעיה בפרק זין. הוא בא אל אחז, כן, אומר לו, מאוד שהיה רשע, אומר לו, אל תירא, לירושלים לא יגיעו. שני זנבות היהודים השנים האלו, מלך ארם, רצין מלך ארם ופקח מלך ישראל, הם לא הצליחו לכבוש את ירושלים. אבל היהודה מלכות יהודה תסבול מאוד מאוד. אבל לפי זה אנחנו מנבאים על תקופת אחז. בעצם השאלה פה, האם הפסוק הזה מנבא על תקופת אחז או על תקופת חזקיה? זה בעצם השאלה. האם על אשור או על המלחמה של ארם? בגת אל תגידו. כן, כמו בספר שמואל, בקינת דוד, אל תגידו בגת. אל תבכו, בכו אל תבכו, בבית לעפרה עפר התפלשתי. עכשיו יש פה משחקי מילים, לשון נופל ללשון, כל מיני מקומות בערי יהודה, כל מיני ערים של יהודה ושומרון, שהולכים לסבול, ונשון נופל ללשון, שהם תיאורים של אבל. אז אל תגידו בגת, אלא תבכו בתוך עצמכם. לפי המלבים לשיטתו, אל תגידו בגת, כי כפי שאכן קרה, פלישתים ניצלו את ההזדמנות ועיקו. אז אל תגידו להם שהצבא שלנו התמוטט, כי הם בדיוק ינצלו את זה. בבית לעפרה, עפר התפלשי. כן, עפרה. בין אם זה עפרה של שבט מנשה, לפי רשי, או עפרה של שבט בנימין, לפי הרד"ק והמלבין. אז עפרה לשון עפר, התפלשי בעפר, לשון אבל. אבל שקט, אומר, אבל בעפר, שאף אחד לא ידע ממנו. להתכסות בעפר. עברי לכם יושבת שפיר, עירייה בושת. עברי הולך לעבור עליכם תקופה, או לעבור לגולה, לצאת לגולה, יושבת שפיר, עוז שם של מקום, את הולכת להיות בגילוי בעירייה בושת. גם כאן אומר רש"י, לשון נופל ללשון, כי שפיר זה נף, זה הרחם, וכאילו הרחם מתגלה, כאילו עירייה בושת, הולך להיות ביזוי מאוד גדול. לכן לשון נקבה. לא יצאה יושבת צענן, צענן מזכיר את המילה יציאה, היא לא תצליח לצאת, או שהיא לא תצליח לברוח, או שהיא לא תצליח לצאת מהגלות, לא להשתחרר מהגלות, או שהיא לא תצליח לצאת מהחומה, אומר הלבים, הם לא יצליחו לצאת, הם יהיו בתוכם, ברחוב העיר, יהיו שם מלא הרוגים, מספד בית האצל ייקח מכם עמדתו, יהיה הספד בית האצל. פה יש כמה מפרשים, זה פסוק קשה, יש מפרשים שזה שם של עיר גם כן, אחר כיוון של אבן עזרא, זה עוד שם של עיר שהיא הולכת לסבול ולהספיד, ייקח מכם עמדתו, האויב ייקח מכם, יעמוד במקומכם, ייקח לכם את כל מה שיש לכם, אבל לפי רש"י, זה מחזיר אותנו לנבואות של עמוס. שלמה יש מספד? בגלל בית האצל. בית האצל בגלל שהבתים היו זה אצל זה, ולקחתם בית של השכנים. כמו שדיברנו על זה בעמוס, שהיה תופעה כזאת של סיפוח. טוב, זה פירוש רש"י. אבל לא פשט, רוב המפרשים, הכוונה או שמקום, או הבתים שאצל צענן, הבתים שנמצאים שם לפי המלבים, שנמצאים לידם, יהיו במספד, והמספד ייקח את המקום לפי המלבים, הוא ימלא את כל האווירה. חלה לטוב יושבת מרות, סיבתה לטוב עיר, שהיא יושב, שקוראים לה מרות. אז אפשר להגיד שזה שם של עיר, שוב, כך לפי אבן עזרא, ולפי רש"י, עיר מרה, עיר מרה, הכוונה עיר שמורדת, ממרה את פי הנביאים. אז היא טיפתה לטוב, אבל היא מרות, היא מורה, מורדת, בין סורר ומורה. אז ירד רע מאת השם לשער ירושלים, ואז לפי זה, לפי רש"י, אולי זה רמז על ירושלים. שציפתה לטוב היושבת העיר הזאת שהיא ממרה, מי זאת? ירושלים, ככה נראה לפי רש"י, ככה גם אני מבין מהרד"ק. ומאמריקה, אמריקה מפורש. לפי המלבים, יש פה עיר שקיבתה לטוב שירושלים תעזור לה, וירושלים לא עוזרת, כי ירושלים בעצמה בבעיות. רתום המרכבה לרכש יושבת לחיש, גם לחיש הולכת לסבול. בלחיש היו הרבה מרכבות, בזמן עוד מימי שלמה, וזה שם כאילו סוסים. המלבים פה יש לו מערכה שלמה לחיש, שבלחיש הייתה עיקר העבודה זרה, והם עבדו לסוסים, כי הם היו עובדים את השמש בעזרת כל מיני סוסים ומרכבות, משהו פה, מהלך שלם שהוא עושה. אז הכל פה בעצם, שוב, אתם הולכים לתור את המרכבה לרכש. הרכש הכוונה לסוסים, סוסים מהירים, נסו לברוח מהר. אתם הראשית החטאת, אתם, אחי, קלקלתם את בת ציון, מריקרא, לחיש הייתה בארץ פלישתים, והשפיעה תרבותית רעה מאוד על ישראל. יש מפרשים ללכת לשבי, אז או שזה בריחה מאויב, או שזה ללכת לשבי. לכן, תתני שילוחים על מורשת גת, בתי אכזיב, לאכזב מלכי ישראל. למה אתם סובלים כל כך? בגלל שנתת שילוחים למורשת גת. דוד כבש את גת מיד פלישתים, ואתם מועסים את התרבות של דוד, את המסרים של דוד. כל זה הערה שמחבר אותנו לתקופת אחז, שהעם מאס את מלכות בית דוד. אתם נותנים שילוחים, מנסים למצוא חן במקומות האלו. מלבים, גת הייתה מימי דוד לישראל, עיר מבצר, נקרא מורשת גת, יש שם הגנה על גת, והפלישתים בימי אחז כבשו את האזור הזה, ונאלצו יהודה לתת להם איזה מתנה בשביל להציל את עצמם. כל זה בעצם תיאור של השפלת יהודה בגלל ההבנות והפשעים. בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל, שוב לשון נופל ללשון, מקום שנקרא אכזיב, אכזב לא נעזב, מופסק, אין בו המשך, או אכזיב מלכי ישראל הכוזבים בדבריהם, לפי המלווים שקר. עוד היורש אביא לך יושבת מרשה, מרשה, הנה העיר של מיכה, הולכת לקבל, מישהו הולך לרשת אותה, האויב יירש אותך, עד הדולם יבוא כבוד ישראל. היורש של כבוד ישראל, היורש הולך להשפיל, לשוב את ישראל, יצליח להגיע עד הדולם, עד אזור יהודה. ימעט כבוד ישראל, מה יקרה, הכבוד, הגבולות התמעטו. אנחנו מכירים את המקומות האלו. לפי המלבים לשיטתו, זה המשך המכות שיקו שומרון ביהודה, הולכים להגיע עד הדולם ועד מרשה, המכות של שומרון וארם יקו ביהודה. לכן כורחי, ביטוי של אבל, מריטת שיער, גוזי, תגזזי את תקלישת שיער, על בני תענוגייך, ארחי בכורחתך כנשר, יגלו ממך. הילדים גולים, צער נוראי, או מרשה או הדולר, או בכלל כל הארץ הולכת לסבול, בין אם נאמר שזה בגלל מדובר על מלכות שומרון, בין אם מה שמלכות שומרון תעשה ליהודה. תראו, מאוד מדויק, מאוד מפורט של נביא מיכה, מאוד מכיר את המקומות, מדבר מקום מקום, רואים שהוא, אולי אפשר לומר אפילו שהוא פנה למקומות, פונה לאנשים ואומר, תיזהרו אתם, 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 תוכחה קשה מאוד. זה יימשך ככה כל הספר. כל הספר רק תוכחות קשות. רק הפסוקים האחרונים ממש, רק שלושת הפסוקים, ארבעת הפסוקים האחרונים, יהיה בהם נחמה. כל הפסוקים, האמת גם בפרק ד' יש קצת, נכון. מעט מאוד פסוקי תקווה ונחמה. בהצלחה לכולם, בשורות טובות.